יאללה, נקרא את כל הפסקה הארוכה, אני מקווה שנגמור אותה תוך 4 שיעורים, יכול להיות גם יותר, לא, היא באמת ארוכה וגם יש לה הרבה הרחבות, אבל לאט לאט אנחנו, אני צריכה כבר לצלם את הדפים שלי עם הסיכומים, עוד שנייה מתפוררים לי. בכל הזמנים ובכל הדורות, רגע, אני רק מזכירה, אתמול בסוף הפסקה, נכון, הרב כותב לנו, אנחנו חייבים, אתמול, כאילו הוא כתב את זה אתמול, בפסקה ג' הרב כותב לנו, אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, למען נוכל לצאת לעזרתו. בפסקה הזאת, בעצם ברוב הפסקאות הבאות, הרב ממש יאפיין לנו את דורות הגאולה. דברים מיוחדים זוכרות מה צדקת הצדיק אמר אתמול, שבדורות האלה, בדורות הגאולה, הקדוש ברוך הוא נוטע נשמות מיוחדות. ובאמת הדורות האלה מתנהגים באופן אחר, שונה ממה שהתנהגו 2000 שנות גלות. זה לא רק חוץ פייסגה, שילד יוצא מהבטן של אמא שלו וכבר יודע מה הוא רוצה, מה הוא רוצה ללבוש, מה הוא רוצה לאכול. בדיוק אחותי צחקה עליי שביבי מתלבשת לבד. אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא כבר שנה מוכרת לעצמה בגדים. כאילו, מה זה? זה מה שאני, לא, היא עושה את זה כבר בגיל שנה וחצי, כאילו, ממי. היום כבר התעצמנתי עליה, יאללה, חלס. צריך 8:20 להיות בוחרת, מספיק. טוב, אז עכשיו אנחנו עומדים על אופיו, בעזרת השם. בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. דור שוכח אלוה, הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובה. מראש מקדם את זנח ישראל לצור מעוזו, הנה מעבר מזה, זובחי אדם עגלים ישקון, ויצמדו לאלילים, וישכחו אל מושיעם, ומעבר מזה, זדות ויין ותירוש ייקח לב, גנב, בגנב יבוא פשט גדוד בחוץ. פה נשים ממכות את התמוז, ושם כל אח עקב יעקב וכל רחיל יהלוך. וזה הקו עובר הוא גם על פני התולדה שלנו, גם כן בגלות. מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא, אבל גם נעלה וניסה. נוצאים לחשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה, לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. נמצא כי מעבר מזה חוץ פייסגה. אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. ולעומת זה רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. חלק גדול מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. לא מפני שהופלה נפשו, לא מפני שנשפל באותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. כי מפני שעלה עד המקום שלפי אותו הציוויון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו, על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה, נצחית ואלוקית, אשר במושגים, מפני מיעוט העבודה בתלמידם של יסודי הרגש והדת שבמרחב התורה. הוא עם זהב ושונה הכתם הטוב. עד שנדמה לו שהכל הוא שפל הרבה מערכו, הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה, ומוח הוגה, מחדש ואף, ולא יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה לו ברוחו ובמרומים ימרי. בשם לא נתנו לו עדיין את חפצו. מעל ירושלים דלמטה החרבה והשוממה, המושפלת עד שאול תחתיה התעלה, ולירושלים שלמעלה לא יוכל להיכנס. כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים שלמעלה, עד שייכנס בירושלים שלמטה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, התעוררי, התעוררי, קיבה עורך, קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, בעזרת השם בקרוב בימינו. יאללה, נתחיל, מוכנות. בכל הזמנים ובכל הדורות, אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. פרצה, זה משהו טוב או לא טוב? תלוי זאת מילה, זאת תשובה מצוינת, אבל צריך נימוק. מה את אומרת? מה?
אני
צריך
את זה
בדור, כאילו
זה היה במערכת כזה.
זאת אומרת, זה בעיה
בגדר. בעיה בגדר?
זה גם יכול להיות הרחבה, נכון. אז אתם אומרות, זה יכול להיות פרצה, פרצה קוראת לגנב. רגע, אם למי שחסר דף אפשר לצלם עוד, פשוט צילמתי בהתאמה לציבור שהיה פה בבוקר. נכון, פרצה מצד אחד, אתם אומרות נכון, יש משהו, פרצה קוראת לגנב, פרצה בגדר, לא מתאים, לא, אף אחד לא רוצה שיהיה לו פרצה נכון? בבית, שכל מי שרוצה יוכל להיכנס. הנה, את רואה, נועה במיוחד בשבילך שלחתי את ההודעה. נכון? מצד שני, אתם יודעות איך קוראים לסבא של דוד המלך, לסבא רבא רבא של דוד המלך? נכון? אה? זה. לתאומים שנולדים לתמר מיהודה קוראים פרץ וזרח. אז תצלמי, טוב? תודה. לא, איך, מה, אז מה, זה טוב או לא טוב? פרץ, אם יהודה ותמר קוראים לבן שלהם, שהם יודעים, תמר מתחד, למדתם כבר על תמר? לא. עוד לא? טוב, אז זה הרבנית, נעמדתי על אתכם. זה בזכותנו, סתם לא.
כמו הסבן של בני עקיבא, הוא פרצת.
הוא פרצת, כן? נכון, הוא פרצת, ימה וקדמה. נכון? אז רוני צודקת, זה באמת תלוי. אבל אז מה זה הכוח הזה של לפרוץ? מה זה? נכון? אתן זוכרות שדיברנו הרבה על זה, שבעצם הרב קורא למאמר הדור, הדור על הפער הזה בין האבות ובנים, נכון? שבאמת את מי היינו יותר מתאים לנו במחשבה? התכונה הזאת שלה לפרוץ, לאבות או לבנים? לבנים. גם אבות צריכים להיות פורצי דרך. אבל בדרך כלל זה הכוח התוסס הזה שאנחנו מסתכלים, וזה גם באמת פרצה. יש מציאות, נראה לי לזה אולי שירה התכוונה כשהיא אמרה, פרצה בגדר זה יכול להיות גם עכשיו, הנה יש היום צעדת הראל, תדעו לכם שאני מאוד עצובה שהיום היא באותו על צעדת הראל, כי אני התכוונתי ללכת לזה. ממש אני מוסרת את הנפש ולא הולכת. יש היום צעדה בעזה לזכר הראל שרבית, כאילו על העוטף. עושים שם משהו ממש ענק. זה בזמן כבר פרסמו את זה, לפני איזה חודש. כי יש הרבה אמהות, נכון? כן, זה באמת חופר כל הדברים שיש. כאילו מה זה חופר? מציף. אבל התכונה הזאת שלה לפרוץ היא באמת תכונה שמאפיינת את דור הבנים. כשאנחנו רואים את המציאות, זה פרצה בגדר הטובה. ואתה אומר, חלס, למה היישוב שלי צריך להיות כזה קטן? אני רוצה גם את גבעה 26, ואני רוצה שיהיה בתים נורמליים בגבעת גל ולא קלקרים שכל הזמן מפרקים להם אותם. ואני רוצה, אז כשתנועת נחלה, נכון, לפני איזה שנה, שנתיים, בקיץ הם עשו כזה יום שעולים למלא נקודות, אתם לא מבינות כמה קריית ארבע ענקית, באמת, אתם לא מבינות, זה אפילו כשיוצאים מהקריה, מהצד השני של הכביש, יש שטחים שמבחינה מוניציפלית, הם בשטח המוגדר של קריית ארבע. באמת את אומרת, הלפרוץ, זה הכוח של החידוש. זה כוח שאני רוצה לבוא ולהגיד, המציאות היא מדהימה. יכולים להיות תמונים בה כל כך הרבה דברים בלי גבולות, באמת. אפילו, וואי, סליחה שאני קלות מצודנת. כן, לא נעים לדבר ככה. זה באמת תכונה שאתה רוצה למצות, את רוצה לגלות דברים חדשים במציאות. התכונה הזאת היא מדהימה. אבל דווקא בהקשר הזה, כשהרב כותב פרצות, אני חושבת שהוא עושה לנו את זה ניטרלי כזה, הוא עוד לא רומז לנו בוקר טוב. יש דף חדש, יש עוד אחד? הנה. אבל יש גם פרצות שכמו שאתם אומרות, הן לא טובות. הן לא טובות, הן באות ואומרות משהו שהוא פרצה קוראת לגנב. משהו שהוא סוטה מהדרך הטובה. אני זוכרת כשהייתי סטודנטית בבר אילן, את התואר הראשון שלי עשיתי שם, אז זכיתי להיות בשיעור של הרב יהושע שפירה. הוא לימד אורות התשובה. זה היה מה זה שווה במדרשה בבר אילן. ואני עושה להם פרסומת שיביאו לנו נקודות, סתם. ואני זוכרת איזה פעם שממש בנות שאלו אותו, נגיד על כל מיני מצוות שבנות עושות, או שבנות מרגישות מקופחות שהן לא עושות אותן. מכירות? יש מצוות כאלה? שכמה. אז הוא דיבר דווקא על שמחת תורה, על זה שנשים רוצות לרקוד עם ה... לא על למה נשים לא משתקרות בפורים. נושא אחר. הוא דיבר על נשים שרוצות לרקוד עם הספר תורה, והוא אמר, באמת, זה דבר מדהים שאישה רוצה לשמח עם התורה. זה באמת שנים רבות, בכלל לא הייתה מציאות כזאת מסודרת, כמו שיש לנו היום, שנשים לומדות תורה, שנשים הן שותפות לשיח הרוחני, הן ממש יוצרות, אפילו אני מרגישה שיוצרות, שכאילו נוצרת איזה מין שפה רוחנית, באמת מתאימה לנשים, נכון? במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, זה שפה רוחנית אחרת, ויש כזאת, באמת אין לזה סוף. ונשים לפעמים באמת מרגישות את הרצון הזה לא רק לרקוד בעזרת נשים, הן רוצות עוד משהו. וממש התייחס למקום הזה שהכוח הזה של הלפרוץ, הוא יכול להיות דבר מאוד מאוד נקי ורוצה את הטוב, ורוצה את החידוש, את הרחבה, נגיד את זה ככה, הרוחנית, הנכונה, לא רק הרוחנית, גם הפיזית, אבל הוא ממש אחר כך הוא דיבר על זה המון, על כמה זה יכול לנבוא ממקומות לא טובים, שאני אפילו לא שמה לב אליהם, כמה זה יכול לנבוא ממקום שאני רוצה להיות שווה לגברים, כמה זה יכול לנבוא ממקום שאני מרגישה מקופחת, כמה זה מקום, יכול לנבוא ממקום שאני רוצה לעשות דווקא, כמה זה יכול לנבוא ממקום שזה לא נקי בפנים, ואני, המשפט הזה, כאילו הבירור הזה, של איזה דרך אני פורצת, הרב אומר לנו, צריך להיות מאוד מאוד מדויק, האם הפרצה שאני רוצה לפרוץ היא נקייה? היא נכונה, באמת אני לא אוהבת את המילה מדויקת, אבל דווקא פה היא מתאימה, היא מדויקת אל הטוב, או שיש לה כל מיני סיגים, זוכרות את המילה הזאת? כבר דיברנו עליה כמה פעמים, שמחזיקים אותה גם כל מיני דברים שהם נותנים כוח לפרץ הזה, בסדר? שהם נותנים לו תעוזה, שהם נותנים לו, גם צריך קצת, נכון? יש מושג כזה, הזאת הקדושה, שהם נותנים לו עמידה, שהם נותנים לכוח הזה את הגב הזה, שהוא יהיה חזק ולא יתקפל. אבל לפעמים הם גם עם סיגים, הם באים ממקומות לא טובים. והרב אומר לנו, תסתכלי פנימה ותזהי את הכוחות שלך שלה לפרוץ, תנקי אותם, שהם יבואו באמת ממקום רוחני פנימי אמיתי. זה ברמה הפרטית. נחזור שנייה לרמה הלאומית. מה הוא כותב לנו? בכל הזמנים ובכל הדורות, אז זה רק לביטוי הזה בכלל של הלפרוץ. מה אנחנו רוצים? לאיזה מקום אנחנו רוצים את הכוח הזה של הפריצה שיהיה קיים בנו? חייבים תמיד לפרוץ קדימה. העולם לא יכול לקפוא על שמריו. השאלה מאיזה מקום זה בא? אם זה בא ממקום שהוא מחובר, נכון, בבת מצווה, גם לכם אמרו שאתן חוליה בשרשרת הדורות? או שאומרים את זה רק בחברון? מה? במעיינות. פה תמיד בבת מצווה בכיתה ו' לוקחים אותם למערה. סיפרו לכם את הסיפור הזה על השרשרת של המערה. לא סיפרו לכם את זה בסיורים? אוי, זה סיפור מכונן. זה מתאים ליום אמהות ובנות, אז אני אספר לכם. היה איש אחד שהוא היה אחראי, אני לא זוכרת שמות, סליחה. אז כל הבנות בבת מצווה הן עוברות את זה. זה חלק מלהיות ילדה בקריית ארבע. שהוא היה אחראי על המפתח של מערת המכפלה. זה היה לפני שנים, כאילו, לא יודע, 300, 400 שנה, משהו כזה. והיה פה יישוב יהודי בחברון. והמשפחה שלו הייתה מאוד מאוד ענייה, והיה מנהג בחברון שכל קלה שמתחתנת, אז המשפחה נותנת לה מתנה שרשרת זהב. זה, וככה הייתה באה לחתונה. זה היה התכשיט שהיה מפאר את הקלה. והבחורה הזאת, אבא שלה היה מאוד עני, ולא היה להם כסף. לקנות שרשרת זהב לקלה, לא לחתן, לא לקלה, לא היה כסף. ואז אבא שלה אמר לה, את יודעת מה? את הבת שלי, אז אני אחראי על המפתח של מערת המכפלה, אז ביום חתונתך את תענדי את השרשרת של מערת המכפלה, של המפתח. כאילו זה יהיה התכשיט שיקשט אותך ביום החתונה שלך. ואז מאז זה היה מנהג שכל קלה שמתחתנת בחברון, היא עונדת על צווארה את השרשרת עם המפתח של מערת המכפלה. וזה... בכוונה אני אומרת המילה, זה סיפור מאוד יפה, זה מאוד מרגש, הן אומרות להתרגש, אני מבקשת. אבל זה... מה? לא, ההפך, זה מאז כולם התחתנו ככה. לפני הרבה שנים, מאות שנים. שזה היה... כן, כן, זה סיפור שעבר מדור לדור בהנשקרת ארבע. אבל כן חשוב לי המקום הזה של השרשרת הדורות, כי באמת, גם הכוח הזה של הפרץ, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תפרצי, אבל תמיד תהיי מחוברת. ראיתם פעם עץ שנופל, כי הגזע שלו כבר השורשים נרכבו לו? לא ראיתם? פעם אחת היה פה בסערה, הענקית הזאת של השלג שהייתה לפני 9 שנים? לא, 9, מזמן, היה כזה שבוע בלי חשמל, בלי זה, הנורא. כן, הנורא והיום. היה פה כמו מכת צפרדע. עוד 3 שבועות אחר כך היה גושים של שלג ברחוב, משהו פסיכי כאילו, באמת זה היה. גושים של שלג ברחוב, עוד שבועות אחר כך הייתי מסתכלת על ההרים, היה גושים של שלג. אז אני זוכרת, היה לנו עץ אחד ליד הבניין, שהוא פשוט כאילו מישהו בא עם סכין חיתוך וגילף אותו ככה, בדיוק במקום שהעץ מתחבר לאדמה, ככה, טלק. וזה הנקודה של הפרץ, בסדר? שאם את מחוברת, את יונקת מהשורשים. את רוצה מצד אחד לחדש, ולהביא מציאות חדשה בעולם באמת, לא בשביל הרייטינג ולא בשביל התהילה ולא בשביל החידוש, רק כדי שיהיה לי משהו חדש להגיד. מכירים את זה? שעושים סבב וכל אחד צריך להגיד משהו יותר מחודש מהשני. יצא לכם פעם להיות ב... כאילו העיקר... לא שכן? טוב, לא נורא, אולי עוד יצא לך. העיקר בשביל להמציא איזשהו משהו חדש, זה חשוב החידוש, זה חשוב הפרץ, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תהיי מחוברת, תהי חלק משרשרת הדורות, תהי חלק מהדבר המופלא הזה של משה קיבל תורה מסיני, מוסרה ליהושע, מיהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, עד אלייך. קראתם בספר של הרב ישאל רובין, חיי עולם נטע בתוכנו, אתם לא עושות על זה חברותה? חבל, זה ספר ממש יפה, על השתלשלות ההלכה. איך כל הלכה היא בעצם חלק מתורה למשה מסיני, על כל ה... בדיוק על זה, על זה שהתורה... חלק מאוד מאוד משמעותי שבה זה להיות חלק משרשרת הדורות הזאת, חלק מהמסורה. ועכשיו אני רוצה, כן, אני, לא רק אני אושרית, אלא המציאות רוצה את הפריצה הזאת, את החידוש, את החדשנות, את השמיים עם הגבול. אבל זה נובע נכון כשזה מחובר לשורשים. אני לא רוצה להיות עץ כזה שיום אחד יש שלג ממש כבד והעץ נופל. כל החדשנות הזאת, כל הפערות האלה, הצמרת העצומה הזאת, היא לא מחזיקה אם היא לא מחוברת הלאה. אז זה לכל מחפשות המקצוע, לכל מחפשות השליחות שלהם בחיים. זה כל החיים אנחנו עושים את זה. זה לא נגמר בגיל 20, לשמחתנו. אבל להיות תמיד מחוברת על המקור, זה מאתגר, כי זה קצת תנועה הפוכה. גם להיות מחוברת וגם לרוץ קדימה. אבל זה בדיוק האתגר. להיות גם וגם. גם כל הזמן לשאוף עוד, וגם כל הזמן להיות מחוברת. עכשיו אנחנו חוזרים אל הדור. אז בכל הזמנים ובכל הדורות, הוא אומר לנו עכשיו הרב משוואה, בסדר? זוכרות שהוא אמר בפסקה ג', לא הבאתי את הדף, אבל אני לא זוכרת, שהדור הזה, אני לא זוכרת את הציטוט מדויק, אבל שהוא שונה מכל הדורות שהיו עד עכשיו. אז עכשיו הוא מתחיל לספר לנו דבר אחד במה. מה המשוואה שהוא אומר לנו במשפט הזה? בכל הדורות כולם, אם אז, אם, נו, זה קצת קשה, תאתגרו. מה זה בדור שהוא מלא פרצות? הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. דור שוכח אלוה, הוא גם כן דור סורר ומורה, זולל וסובה. זה שווה לזה. מה הוא אומר? שמה שווה למה? או אם קורה אחד, הדבר השני קורה. קצת אתגר. בשני המשפטים הראשונים. מה את אומרת, שיר? מה הכוונה? מה זה אומר? אז אם יש פרצה במוסר האלוקי, כן? אז מה יש? שיר, מה התחלת להגיד? כן, אז יש פרצה גם איפה? מה זה? יש דף, הוא שמה איפה ששמה. אם אתם מעוניינות. אז מה זה דור סורר ומורה? כשיש פרצה במוסר האלוקי, יש פרצה במה גם? מה זה דור סורר ומורה? דור סולל וסובה. מה זה אומר? איזה דוגמאות אלה? מאיזה תחום בחיים שלנו?
תאווה.
אה? תאווה, מה עוד? אני אעזור לכם. מה? נכון, גם. בוא, אני אעזור. מה? נכון, תודה. בין בן אדם לחברו. לכאורה, מה קשור דור שוכח אלוה לדור ילדים שמתחצפים להורים שלהם, אנשים שהם הולכים רק אחרי התאוות שלהם, אנשים שהמוסר האנושי שלהם מקולקל. אז הרב אומר לנו כלל, לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל הדורות, ברגע שאדם, שציבור בעם ישראל, שוכח את ריבונו של עולם, זאת אומרת, יש לו ירידה רוחנית, בקשר שלו עם ריבונו של עולם, אוטומטית זה מביא לירידה מוסרית אנושית. אוטומטית הבני אדם האלה נהיים מה? מושחתים. בסדר? זאת המשוואה. מצב רוחני שווה למצב מוסרי. הוא נותן לנו פה דוגמאות. טוב, מראש מקדם, את זנח ישראל לצור מעוזו. הוא נותן לנו דוגמאות ממש מימי בית ראשון, מימי בית שני. מעבר מזה, זובחי אדם עגלים ישקון. מה האנשים האלה עושים? מצד אחד הם מנשקים את העגלים. מה זה עגלים? אתם יודעות, נכון? עגל זה הבן של הפרה. אם בן אדם מתנהג בכזה כבוד ורחמים ונותן כזה כבוד לבעל חיים, מה היית מצפה? שאיך הוא יתנהג לבני אדם? עוד יותר, נכון? אבל איך הם מתנהגים לבני אדם? יותר גרוע, זובחי אדם. מצד אחד הם מקריבים קורבנות של אדם, כבר הזכרנו פה את הספרים של... את הספר של הדסה קלוש, נכון? על, וואי, אני אף פעם לא זוכרת באיזה ספר זה. על בית ראשון, נראה לי זה שלה קיץ. נכון? יש נייד. אז בספר שלה על בית ראשון, על קורבן בית ראשון, היא ממש מתארת. אוקיי, אז בעד שאנוסו הצללים, או ברבקה תעשה לנו קטלוג, ספרים. היא ממש מתארת שם את האישה אחת שמפתים אותה, שהיא הייתה בהיריון, זאת אשתו שלה, כאילו הם שתי נשים של אותו איש, והיא הייתה בהיריון, וממש בסוף ההיריון הם משקים אותה איזשהו משהו שגורם לה ללידה מוקדמת, כל אלה שזובחים למולך ולוקחים את התינוק שלה, שהוא בעצם יפילה אותו, ומקריבים אותו לעבודה זרה, זה תיאור מזעזע. ממש. וממש אתה אומר, רגע, בוקר טוב, יש דף, עדי אחראית על הדפים, אני יכולה להביא לך. נכון? אבל הפער הזה, אני חושבת שאני לא יודעת אם טיילתם בהודו, אם הספקתם, אבל אחותי הייתה בהודו, והיא ממש סיפרה לנו, היא אמרה, זה בלתי נתפס הדבר הזה, שפרה עוברת ברחוב, אנשים מפנים לה את הדרך, מביאים לה, ממש מוציאים מהכיס, כאילו שומרים דברים להאכיל אותה, הם הולכות שם עם כתרים, כאילו... היא אל באמת שם, ומצד הדרך ילדים, תינוקות, אנשים בבלויי סחבות מתגלגלים בביוב כאילו של צדידי הדרכים. הפער הזה הבלתי נתפס בין מה שאתה מרגיש מוסרי, אבל כאילו עגלים משקון, ואיך אתה מתייחס לבני אדם. והיצמדו לאלילים וישכחו על משיעם, זה מוכיח את הירידה הרוחנית. מעבר מזה, זנות ויין ותירוש ייקח לב. ממש מצב מוסרי של זנות, השם ירחם, של התמכרויות מאוד מאוד קשות. גנב יבוא, פשט גדוד בחוץ. מה זה אומר? בדרך כלל גנב, מתי הוא גונב? בלילה. או כשלא רואים אותו, נכון? אבל תראו לאיזה מצב מוסרי רעוע, גרוע, זה אפילו לא רעוע. הם הגיעו. מה זה פשט גדוד בחוץ? אין שום בושה. אתה רוצה לגנוב? תגנוב, ממי אתה צריך להתבייש? למה אתה צריך לעשות את זה בסתר? למה אתה צריך לעשות את זה שלא ישימו לב? הכל כאילו אין מושחת עד היסוד. פה נשים מבכות את התמוז. מה זה תמוז? זאת הייתה סוג של עבודה זרה שהיו שמים לה, אתם יודעת מה זה בדיל? בדיל זאת מתכת מאוד רכה שהיא מתחממת מאוד מהר והופכת לנזל. אז האליל הזה, האלילה הזאת, ככה קראו לה תמוז, היה לה בדיל בעיניים והיו שמים אותה מעל איזשהו נר או משהו שדולק, ואז הבדיל היה מתחמם, וזה היה נראה כאילו היא בוכה. מה זה בכי? בכי, מה הוא מלמד אותנו?
מה?
מה בכי מראה לנו? מישהו בוכה. מה זה מראה לנו על האדם הזה שהוא בוכה? שהוא עצוב, שמה עוד? מהרגשות, מתרגש, עצוב, כועס, מפחד, שמח, גם יש אנשים שבוכים משמחה, זה קורה, בנות, נכון? אבל משהו קורה בפנים. בכי זה דבר שמאוד קשה לזייף. יש שחקנים טובים שיכולים לעשות את זה, אבל תחשבו אפילו על עצמכן, נכון? אתם נורא, לפעמים קורה לי משהו, אני נורא רוצה שזה כבר יצא ממני הדמעות האלה, זה נורא קשה לזייף את זה. שמחה וזה צחוק, אני עוד יכולה לשים פרצוף מחייך, לעשות סדנת צחוק. אם היית מספיק ביוגה צחוק, אולי את כבר יודעת לעשות את זה ממש טוב, לעשות את עצמך צוחקת. אבל בכי זה דבר שממש קשה לזייף. והיינו מצפים מציבור כזה, שהבכי הוא כל כך יקר לו, זאת העבודה הזרה שלו, שבאמת תהיה איזושהי רגישות אנושית, תשומת לב כזאת לעולם הפנימי. בכי לא מגיע סתם, ממש זה ממש מראה לנו איפה האדם נמצא מבפנים. אז פה נשים מבכות את התמוז, ומצד שני, כל אח עקב יעקב, כל רע רחיל יהלוך. מה זה כל אח עקב יעקב? זה לא יעקב אבינו. למה מתכוונים פה? מה מתכוון הפסוק? והיה עקב למישור, לא למדתם? סתם, זה גם פסוק מישעיהו. עקב זה הכוונה, נכון? כשיעקב אבינו קוראים לו יעקב, זה השם הפחות מסתדר שלו. זה של כל הסיבוכים. כל אח עקב, כל אחד רק עסוק בלרמות את האח שלו, בלעכב אותו, בלסבך אותו, בלהפוך את החיים שלו להיות רעים ואת שלו להצליח. כל רע רחיל יהלוך. עכשיו אני חברה של עסקה, אני מרחלת על תליה. אחר כך אני חברה של תליה, אני מרחלת על צופנת, וכן הלאה וכן הלאה. יש מצד אחד, כאילו העבודה זרה מלמדת לנו על כזה רגישות לעולם הפנימי, מצד שני, שום רגישות לעולם הפנימי. כל אחד מרמה אחד את השני, דופק אחד את השני, מתחמן אחד את השני. זאת אומרת, הרב פה בכוונה מביא לנו פסוקים, שנבין כמה ברגע שזה היה המאפיין של עם ישראל לאורך הדורות כולם. עם ישראל נוטש את ריבונו של עולם, עבודה זרה, אוטומטית דרדור מוסרי. בין אדם לחברו, תאוות, התנהגות מוסרית מאוד מאוד מושחתת. כן. הנה בדיוק המשפט הבא. חכי א', הוא עוד לא מדבר על ימינו. הוא יגיד, זה בדיוק מה שהוא רוצה להגיד, שבדור שלנו, אופס, המשוואה הזאת כבר לא רלוונטית. אנחנו רואים את זה, נכון? הוא מדבר עד ראשית צמיחת גאולתנו. ממש, עד היציאה מהגלות, זה מה שמאפיין את עם ישראל. המשוואה, מצב רוחני שווה מצב מוסרי. וזה הקו, עובר הוא גם על פני התולדה שלנו, גם כן בגלות. שנייה רגע, נעמה, עוד שנייה, את שואלת על הדור שלנו, שאת לא רואה את זה? כן, אז שנייה, עוד מעט נדבר. מוזר הוא הדור הזה, שובב הוא, פראי הוא, אבל גם נעלה וניסה. כשאנחנו אומרים לילד פרא אדם, למה אנחנו? זה לא מחמאה, לא? נכון? זה ידו כזה, לא אוכל עצבי שלום, לא ידו בכל ויד כל בו. אבל זה מין כזה, אבל מה, למה אנחנו אומרים למישהו שהוא פרא אדם? דווקא אני חושבת שהרב פה לא מתכוון להגיד, פרא אדם תראה איך אתה מתנהג. אלא מה זה פראי? מה זה פרא אדם בעצם? איך הוא מתנהג? חוסר שליטה. אבל אוקיי, זה הצד השלילי. אבל מה יכול להיות בזה משהו חיובי? עוצמות, עוצמות של חיים. מאוד מאוד טבעיות. יש איזושהי התפרצות של כוחות חיים מאוד מאוד טבעיים. את צודקת שזה חסר שליטה. אנחנו לא רוצים, בסוף, גם בחמשת כוחות הנפש שיצאו לחופשת לידה, נכון? יש אזן, שזה הכוחות החיים. הוא הכוח הכי נמוך. הוא הכוח הכי חזק נראה לי, במובן הפיזי, החושי שאנחנו יכולים להסתכל עליו, הוא כל כך נוכח. אבל מצד שני, למה הוא הכוח הכי נמוך? כי מעולה שיש עוצמות חיים. אבל אני לא רוצה להתנהל, אצל ילדים קטנים אנחנו ממש רואים את זה, נכון? שילד בא ודוחף את החבר שלו כי הוא עומד לו בדרך. לא, כפרה, את לא יכולה לעשות את זה בסופר, גם אם את ממש ממהרת, את לא תתחילי לדוחף את כל מי שעומד בתור. סליחה, אני קלה, תנו לי לעבור. אין סיכוי. גם אם את נורא ממהרת, השכל שלך, המוסר שלך, אומרים לך, תעצרי, תחכי בסבלנות, מקסימום את ממש ממהרת, תבקשי, מקסימום את ממש ממש ממהרת, תשאירי בקופה ותלכי, או תשימי בצד ותלכי. זאת אומרת, יש איזה עקבות כאלה של שליטה, שאנחנו יודעים לשלוט מהם, אבל הרב אומר לנו, בדור הגאולה קורה משהו. הדור הזה, אחרי תרדמה של 2000 שנות גלות, אחרי רדיפות של 2000 שנות גלות, פתאום יש חיוניות חיים כזאת שמתעוררת, שזה נראה לפעמים מאוד מאוד פראי. יש כוחות חיים כאלה שמתחילים להתגושש, שמתחילים לצוץ בלי שליטה, השליטה שאת אמרת עליה, בלי שליטה. מה קורה פה? זה בהתחלה זה שובב, זה חמוד, אבל כשהילד של השכנה נושך את הבת שלך אולי בפעם הראשונה, זה שובבי חמודי, אל תנשוך אותה. בפעם השלישית זה כבר, אני אנשוך אותך בחזרה, זוז מפה. כאילו יש גבול, נכון? אז גם אני חושבת שהרב מתחיל שובב, זה חמוד בהתחלה, אבל לאט לאט הדור הזה חייב, כרטוב, איזושהי עבודה של התבוננות. איפה הכוחות האלה? שזה, אתם זוכרות, אנחנו חייבים לעמוד על אופיו, זה זה. תתבונן, מה הכוחות האלה שוואו, בחיוניות כזאת עזה, באים עכשיו לידי ביטוי ואתה רוצה לעשות איתם משהו. נכון. ברור. זה אפילו לא רק אם הביטחון מגיע, א', את צודקת, בוודאי שכשאדם נמצא באיום קיומי.
הביטחון בערך שלו.
נכון. הוא לא יכול בכלל לפתח את כל הכוחות שנמצאים בו. זה סתם עולה לי דוגמה. שנגיד אדם, לא יודעת, משפחה שמתמודדת, אפילו לאו דווקא בפן הלאומי, רק כדי שנבין את זה, משפחה שלא עלינו מתמודדת עם מישהו במשפחה שהוא מאוד חולה, בסדר? ונאבקים על החיים שלו. עכשיו אף אחד לא עסוק בלפתח את עצמו, בסדר? עסוקים בהישרדות. צריך לשרוד, לא רק לשרוד את היום יום שיהיה אוכל וכביסה, צריך לשרוד את הרצון לחיות. צריך לשרוד את זה שהחיים קיימים, שהם מצליחים, שאנחנו מצליחים, שהלב פועם, הנשימה עובדת, זהו, זה המצב. אחר כך, בעזרת השם, פתאום נזכר, אני אוהבת לצייר, ולא יש חוש הומור, והיא ממש טובה ב, לא יודעת, כל אחד עם ה... בסדר? ואותה ממש מעניין פילוסופיה, ואותה ממש מעניין ללמוד קורס תפירה, לא משנה, כאילו, פתאום ברגע שיש, כשאדם הוא עסוק במציאות קיומית, הישרדותית, הוא בכלל לא חושב, זה ממש במוח, בסדר? גזע המוח, זה כאן למטה, הוא אחראי על התפקודים הקיומיים שלנו, נשימה, לב, הורמונים, אדרנלין, כאילו שהוא גורם לך לחשוב מהר, לפעול מהר, זה שם. כל היתרון האדם, מותר האדם מהבהמה, הוא פה, הוא בקורטקס הפרפרונטלי, במקדימה של המוח. מה אכפת לי ממנו בכלל בשעת משבר? המוח אפילו לא שולח לשם כל כך הרבה חמצן, בגלל זה בשעת משבר, אדם הוא לא עכשיו, יש ממש ניתוקים אפילו בחשיבה. כולם נראה לי חוו את זה פה בשבוע הראשון של שמחת תורה, נכון? חוסר יכולת כזאת להתרכז, פתאום אני לא נזכרת בדברים. זה לא כאילו נהיה לי בלאקאוט, כי המוח באמת עסוק עכשיו בהישרדות, אפילו שאני לא הותקפתי. אבל אחר כך, פתאום, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, נכון? כל הכוחות האלה שהיו מחובים, הם לא היו מחובים, הם ממש היו, כמו הייתם פעם במדורה, נכון? שנרדמים ליד המדורה ויש רמצים כאלה, שאומרים שאחר כך צריך לדאוג שמחבים אותם, זה. הם היו רמוצים, בקושי עם איזה שלהבת כזאת. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, כן, הפראות הזאת, אני לא יכולה להגיד שהיא טובה, בסדר? כי אף אחד לא רוצה להיות פרא אדם. אבל החיוניות הזאת של כוחות החיים שמתגלים, זה לא טוב, זה מעולה, בסדר? זה הכרחי. אף אחד לא רוצה שעם ישראל יהיה מין למלם כזה, שרק יכול ללכת למקולת. לא. כאילו לא, אנחנו רוצים את עם ישראל עם כל הכוחות שלו, את צודקת. לכפירה יש עוד כמה סיבות שבגללה החוץ פייסגה, שלמדנו אותם אז בפסקה ובאורות התחייה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה שוב, כי אנחנו מתקדם בפסקה ג' דלת. בסדר? בסדר. הרב עושה פה סוגריים, נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה, לעולל על ידו עליות של גזע וחמאס וכל נבלה. נסביר את זה ממש בקצרה, בסדר? אפילו דובנוב, אתם מכירות אותו? שמעתם עליו? דובנוב הוא היה היסטוריון של עם ישראל. לא דתי, לא חשוד על המשוואה הזאת שהיא חשובה לו להוכיח אותה. שאם עם ישראל יורד מבחינה מוסרית, רוחנית, הוא גם יורד מבחינה מוסרית, הוא ממש חקר את זה על השנים האחרונות של, על המאות שנים האחרונות של הגלות, מה גרם ליהודים להמיר את דתם. זה, בסדר? נוציא מן החשבון את היחידים הגסים, אנשים שהמירו את דתם לאורך הגלות. הוא אומר, דובנוב, באמת הוא, אני פעם למדתי היסטוריה של עם ישראל, זה היה המשני שלי באוניברסיטה, זה מאוד מעניין, מי שזה מעניין אותה, כדאי לכם. לא ארץ, היסטוריה. של עם ישראל. יש היסטוריה כללית, זה למי שבהבנותיה היא הולכת ללמוד באוניברסיטה. היה גם ארץ. ארץ זה כזה שילוב של גיאוגרפיה, היסטוריה, כל מיני. מה למדתי? לא, למדתי פסיכולוגיה. אבל המשני היה היסטוריה של עם ישראל. אז מאוד חיבבתי היסטוריונים פעם. עכשיו אני לא זוכרת איך קוראים להם בכלל. אבל הוא עשה איזה עבודת מחקר כזאת, ממש הוא רצה לראות למה היהודים המירו את דתם. מה, פתאום הנצרות כל כך קרצה להם? זה כל כך עניין אותם? אז ההפך, הוא אומר שבכלל הוא ממש הוכיח את זה. ושוב, הרב קוק לא עניין אותו, המשפט הזה של הרב קוק. אבל הוא ממש הראה איך אלה היו אנשים מושחתים מוסרית, שרצו לעשות קופה, שרצו להרוויח כסף, שרצו לקדם את עצמם מבחינת מעמד. זה בדיוק זה, בסדר? אנשים שמבחינה רוחנית הייתה להם ירידה רוחנית, והם הפכו להיות אנשים כאלה מושחתים. זה לא כי פתאום הנצרות הייתה כל כך מעניינת, או שהיה להם איזה בשורה, בסדר? להביא לעולם, או שהם אמרו איזה משהו כזה גדול. ממש לא. עניין אותם הכסף שלהם, הבטן שלהם, המעמד שלהם. זה המשפט הזה, שיש לאורך הדורות אנחנו רואים אנשים כאלה שעזבו את התורה והמצוות בעולם היהודי של הגלות, זה היה ממש כמו גזר דין מוות. אם לא היית שייך לקהילה יהודית, לא היה לך קיום, היית חייב להיות שייך לקהילה. והאנשים האלה הם עזבו את הקהילה היהודית, אבל זה באמת היה ממניעים מאוד מאוד פרטיים. יאללה, עכשיו אנחנו מתחילים, נמצא, זהו, עכשיו מה הוא אומר לנו? נמצא כי מעבר מזה, חוץ פייסגה, אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. נכון? מה זה זה? החוץ פייסגה, אין הבן מתבייש באביו, נערים פני זקנים ילבינו. מצד אחד, הרב רוצה להגיד לנו, זאת הדוגמה שלו, למצב הרוחני הירוד שיש בדורות שלנו. הוא מגיע לדור הגאולה, מה שנעמה שאלה. היא אומרת, רגע, אבל אני לא רואה את זה בחיים שלנו. בדורות הגאולה, המשוואה הזאת נשברת. זהו, הלך עליה. זה כבר לא קיים, שאם אתה במצב מוסרי, רוחני ירוד, אתה גם במצב מוסרי ירוד. הנה המצב הרוחני, חוץ פייסגה, החוץ פייסגה היא כלפי ריבונו של עולם. אין הבן מתבייש מאביו נערים פני זקנים ילבינו, ולעומת זה, מה קורה לעומת זאת? מה הרב מתאר לנו? רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. מה הוא מתאר? מה קורה? בדיוק. המצב המוסרי, מה קורה לו? הולך ועולה. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. הוא נותן לנו פה בעצם שלוש תכונות שעכשיו אנחנו נחפור עליהם הלוך וחפור, בסדר? אחד זה הרגשי המוסר, היושר, המשפט והחמלה, המצב המוסרי של עם ישראל. דבר שני זה הכוח המדעי, ודבר שלישי זה הכוח האידיאלי. והרב אומר לנו שלושת התכונות האלה ממש מאפיינות את הדור הזה, ובוא נאמר את האמת, הן לא קשורות בכלל למצב הרוחני. אפילו שיש ירידה רוחנית, זוכרות את כולם נסע הרוח, את כולם שחף האור, מה? המצב המוסרי. אני לא זוכרת מה אני אומרת, סליחה. אתם זוכרות את ביאליק, את כולם נסע הרוח, את כולם שחף האור. הדור הצעיר מתרחק מריבונו של עולם, היינו מצפים שהוא יהפוך להיות דור נהנתן שרק בעלה לזהב, זה מה שמעניין אותו, אי שם בערבות אמריקה, ולא. קורים דברים אחרים. ואת זה ננסה להבין, עכשיו נהפוך את הדף בדרמטיות, ונתחיל להבין מה זה רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים, כי הרב אומר לנו, זה מאפיין את דור הגאולה, שזה דור הרבה 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 יותר מוסרי ממה שאנחנו מכירים. מכירות את זה? שזה דור הרבה הרבה יותר מוסרי? רואות את זה בעיניים? איפה? במלחמה, מה את רואה? כן, את אומרת, קודם כל, מה זאת אומרת המוסריות? אני רוצה להציל חיים. נכון? היו כל כך הרבה סיפורים על אנשים פרטיים שפשוט לא חיכו אפילו לצהל. רואים, גם אם לא, גם אפילו שעוד לא קראו להם, פשוט עלו על כפכפים, אפילו לא על נעליים, איך אומרים, איך קוראים לזה? נעלי צבא. ויצאו לדרך, כל מי שהיה לו נשק, רק חיפש לאן אני יכול להגיע. תודה. עוד דוגמאות, לא רק מהמלחמה. איפה אנחנו רואים את זה בחברה שלנו שרגשי המוסר עולים ומתעלים, הולכים ומתעלים? עמותות, ממש ככה. רגע, מה הדבר השני? גמחים, עמותות. אתם יודעות שאפילו במדינת ישראל יש ממש, בשנים האחרונות יש לזה אפילו שם, קוראים לזה המגזר השלישי. כי יש כל מיני אנשי, יש, איך נגדיר את זה? חוקי מיסוי אחרים לכל סוג של מה שאתה עושה. אם אתה בעל עסק, בסדר? חברה שהמטרה שלה זה להרוויח כסף. המדינה נותנת לך סוג מסוים של כלכלה, כאילו איך, כמה מיסים אתה משלם, כמה מיסים אתה לא משלם, כל מיני כאלה. אם אתה עמותה, שהיא נקראת עמותה ללא מטרות רווח, כי מה המטרות שלה? לעשות טוב. ככה, זהו. עמותות שהמטרה שלהם זה לעשות טוב, לדוגמה מדרשה. סתם. אבל נכון, זה לא רק זה, עזר מציון, פעמונים, תנו לחיות לחיות, תביאו דוגמאות. איזה עוד עמודות הן מכירות? שלווה, להושיט יד, זהות, אפילו הרשות הטבע והגנים הלאומיים, בסדר? היא לא, היא זה של המדינה. תנועות נוער, בסדר? יש מלא, זה ממש, זה כבר נקרא מגזר השלישי, כי כאילו זה ממש נהיה תחום, אתם לא מבינות, בתור המנהלת עמותה, אז כל הזמן מקבלת דיבורים כאלה מכל מיני חברות כאלה שממש במדינה. אתם לא מבינות איזה ביטוי יש לזה בעולם שלנו היום, שאנשים, העבודה שלהם זה לעשות טוב לאנשים אחרים. זה מה שמעניין אותם. יש לי חברה שכל הזמן, באמת אישה מדהימה, כל הזמן היא צריכה משהו להתנדב בו. יש לה ילדים, יש לה עבודה, יש לה, אבל זה לא רק באופן פרטי, אלא זה ממש באופן חברתי. אנחנו, אתם זוכרות, יש, איך קוראים לה, שרי אריסון, היא הייתה המנכלית של בנק לאומי, היא עדיין המנכלית של בנק לאומי? לא יודעת. אבל היה לה פעם קטע כזה, שבכל המועד היא הייתה מממנת מלא מלא מוזיאונים, גני חיות, כל מיני מקומות תרבות כאלה. שהיא הייתה עושה אותם יום פתוח בכל המועד בחינם, אני לא זוכרת אם, לא, נראה לי הייתה בבנק הפועלים, על חשבונה, נכון? כדי שכל מיני אנשים שאין להם כסף ולא יכולים להנגיש תרבות לילדים שלהם, יוכלו ללכת לזה בחינם ולעמוד בתור, נכון. אבל ללכת לזה בחינם, תבינו, אדם מה מעניין אותך? את מנכלית בנק פועלים. מה אכפת לך מהילד הזה בטירה? שאין לו כסף, את מי זה מעניין? שישחק גולות מתחת לבית. בסדר? איזה סטיגמטית. אה? היא לא. היא לא. היא ממש... היא עבדה קשה כדי להיות המנכ"לית של בנק לאומי, אבל נראה לי שהיא בעצמה יושבת... היא לא באה ממקום חלש. כמו נגיד רמי לוי, אתם מכירות את הסיפור שלו גם? הוא היה סוחב לאמא שלו את הסלים בשוק, וככה בגלל זה הוא הקים את רמי לוי, בשביל שאנשים יוכלו... הוא היה יכול לעשות איזה סופר מפונפן כזה, שכל שקית חלב... מי קונה שקיות היום? אין כבר בסופר. כל קרטון חלב יעלה 10 שקל וימחרו בו רק מוצרי בוטיק. לא, הוא רוצה גם עם הרשת תקשורת הזאת שהפילה, נראה שהיא עשתה, שנראה לי זה הודעה לפני שאתם, היה לכם פלאפון, אבל אתם יודעות שפעם קו טלפון היה עולה איזה 150 שקל ועוד היית צריכה לשלם על שיחות. זה כאילו לא היינו מדברים רק בשבע בערב. זהו. אז אפשר לדבר, זה עולה פחות כסף. הוא עשה ממש מהפכה בתחום התקשורת שלכל אחד יכול להתקשר מתי שהוא רוצה. ואז כל החברות הגדולות הורידו גם כן את המחירים שלהם. זאת אומרת, מה? בזכותו, כן, הוא ממש התחיל את המהפכה התקשורת הזאת. הוא ואז גולה נכנסו, כאילו, אבל זה ממש היה היוזמה שלהם. מה גורם לעולם, בסדר? להפוך פתאום להגיד, הזולת מעניין אותי. אנשים מעניינים אותי, לא רק הכסף הפרטי שלי או לא המעמד הפרטי שלי. הרב כותב בדורות האלה של דורות הגאולה, בוא נבין מה זה, רגשי החסד, היושר, המשפט והחמלה עולים ומתגברים. זה לא סתם שהרב כותב פה כמה מילים, כי כל דבר מהם מתייחס למשהו אחר באופן מוסרי בבין אדם וחברו. חסד זה עזרה לזולת, יושר זה התנהלות צודקת של הפרט כלפי החברה. נגיד, את גרה בבניין, נכון? לדוגמה, המעשה שהיה ככה היה אצלנו אתמול בערב בבית. הבן שלי מאוד אוהב לשחק כדור בסלון. שובר תמונות כל יומיים. אבל נו, מילא, לשכנה שלנו זה מאוד מפריע שהוא מכדרר על הדלת. אתם מכירות את זה? שאתה... זה? אז ממש אמרתי לו, נו, מה אתה רוצה? אנחנו נעשה לה ככה, והיא תתחיל להוריד את הזה ולהניח לנו שקית ליד הדלת? אי אפשר. מה זה התנהלות ישרה? יושר, התנהלות צודקת של הפרט כלפי החברה. אני גרה בבניין, בא לי עכשיו לעשות חצר, אז מה, אני אסגור את כל המבואה, זה החצר הפרטית שלי, תעשו סיבוב, תכנסו מהחלון? אין דבר כזה. אני גרה בבניין של מדרשה, בא לי לרקוד לשלומצי שחוזרת מהחתונה של אח שלה באחת בלילה עם בוקסות, אני לא יכולה לעשות את זה, נכון? אני חייבת לשמור על יחסים תקינים אחד כלפי השני. משפט זה המדד גבולות חברתיים מקיפים. לא רק איך אני מתנהגת לשכנים שלי או לחברה שלי, אתם מכירות את זה? היה לכם ביסודי שישבתם ליד מישהי מעצבנת ועשתם חצי חצי בשולחן? לא? ידע צדיקות, אני כבר אמרתי. עלי זה קרה. אבל נכון? אז הרב אומר, זה לא רק היושר הפרטי שלי מול מי שנמצא לידי. משפט, צריך שתהיה מערכת משפטית מתוקנת, שהיא מסתכלת על החברה באופן שהיא מוציאה טוב את כל מי שאפשר. חמלה, בזה בזה, זה מעניין שהרב מסיים בזה, פתחנו בזה את השיעור, רחמים כלפי הזולת. אל תהי את שבעה ואל תסתכלי על מי שנמצא לידך. זה לא משנה באיזה תחום זה שבעה, זה יכול להיות שבעה באוכל, זה יכול להיות שבעה במשפחה, זה יכול להיות שבעה בבריאות, בעזרת השם שלכל הקדוש ברוך הוא ימלא חסרון כולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תסתכלי על מי שנמצא לידך. אתם מכירות את זה? אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תפתחי עיניים של חמלה, של רחמים, שאת מסתכלת החוצה ואת רואה את הכאב של הזולת. מתי הרבנית נעמה מעבירה שיעור? ברבע ל... טוב. אז בסדר, אז התחלנו את רגשי המושא, החסד, היושר, המשפט והחמלה. עולים ומתגברים, תביאו לנו עוד דוגמאות לשבוע הבא. זה לא שהוא בטופ, את צודקת. אבל...
יש הרבה עניינים שכן, יש הרבה
עניינים
שלא.
נכון, אז קודם כל הרב מסייג ואומר שפעם זה היה גליצ'ה טוטלית. כאילו אם המצב הרוחני היה ירוד, המצב המוסרי היה ירוד נקודה. לא היה, היה מאוד מאוד קשה למצוא איזושהי התעוררות מוסרית. איזשהו משהו שהמצב המוסרי בו הוא מתוקן. לא, זה היה ממש גורף, בסדר? את צודקת שיש לנו הרבה עבודה. עוד לא הגענו אל המנוחה והנחלה, לגמרי לא. אבל יש, המשוואה היא כבר לא מאוזנת. זאת אומרת, נכון, אני חושבת שגם אנחנו לא יכולים להסתכל על זה רק מהמקום שאנחנו נמצאים בו היום, כי ברוך השם, עם ישראל עבר דרך מאוד ארוכה, מאז שהוא, הרי אם נראה את זה, הגלות, עם ישראל בסוף הגלות, היה במצב רוחני יחסית גבוה, נכון? רוב הציבור היהודי המוחץ היה שומר תורה ומצוות, ואז בתנועת ההשכלה הייתה ירידה מאוד משמעותית, בתקופה של שיבתנו לארצנו, היה ממש ירידה חזקה, אם אתם זוכרות הסיפורים על הרב דרוקמן, שהם אפילו לא היו מסתובבים עם כיפה ברחוב, כי זה היה כאילו פדיחות, או שאתה חרדי ויושב בישיבה, או שאתה חילוני ומקים את הארץ, לא היה את היצור כלאיים הזה של ציוני דתי, של אדם שהוא גם רוצה לחיות חיים שחוזרים לארץ ישראל, וגם שומר על התורה והמצוות, זה לא היה קיים. על התקופת השפל הזאת, שם המשוואה הכי לא מתקיימת, בסדר? מצד אחד התעוררות מוסרית מאוד חזקה, מצד שני רשות הציבור של הרחוב בעם ישראל הייתה מאוד חילונית, בסדר? ממש רחוקה משמירת תורה ומצוות. ברוך השם היום אנחנו מתחילים לטפס, אני חושבת שאנחנו במקום טוב, בדיוק חברה שלי אתמול סיפרה לי שהבן שלה סגר במכינה באלי, וזהו, אין להם יותר מקום. אמרתי, אימאלה, תראי מה זה, אנחנו עוד לא בפורים, משתבח שמו, אולי שיקימו עוד כמה. יש להם הרבה, אבל שיעשו עוד. אבל באמת זה מופלא שהתורה היא חוזרת, אז ברוך השם, המצב הרוחני עולה. את צודקת שבמצב המוסרי יש תיקון, אנחנו עכשיו כל הפסקאות האלה שנדבר, אנחנו כל הזמן, עד עכשיו דיברנו, היה קצת התאמה בין מה שהיה לפני 120 שנה להיום. עכשיו זה קצת מתחיל לחרוק, same, כאילו בסדר? אנחנו נדבר גם איך זה היה נראה פעם ואיך זה נראה היום, כי אנחנו באמת גם רוצות לא רק ללמוד מה היה פעם, אלא להבין. אז ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו עכשיו? את צודקת שיש קצת שינויים, אבל רק התחלנו את זה, אז רגע, אז עוד מעט. יאללה, הפסקה. מדהים, מדהים. א', הכל כתוב בפנים. הרב ממש כל הלימודי האמונה שלו, הוא יונק אותם מפנימיות התורה. במילים... מפנימיות, מה זה? כן, מה זה למד תורה? פנימיות התורה זה קבלה. זה באמת בסוף... מי שלא, אני לא לומד קבלה בוודאי, אבל גם לא כל בן אדם רגיל צעיר שלומד קבלה יודע את כל זה, אבל באמת הרב הוא היה ממורה הדרך של הדור, ולא סתם הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד עצום שהוא נטע אותו כאן, אבל זה חשוב להגיד, הוא לא ממציא, בסדר? מי שלומד פנימיות התורה הרבה שנים, הוא היה תמיד חכם עצום, אבל שהוא יונק, מה זה פנימיות התורה? זה ממש הסתכל בתורה וברא אלמה. נכון? ככה חז"ל אומרים לנו על הקדוש ברוך הוא, שהוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. הכל מקופל לשם. אני לא יודעת איך, אבל כל הסודות של הקיום שלנו מקופלים שם. ומי שיש לו חושים רוחניים ושכל מאוד, זה לא שכל חד חריף במובן האינטלקטואלי, אלא שכל רוחני נקי, אז הוא יודע לקרוא את הדברים האלה מבין הדברים הגדולים האלה. אבל באמת הוא עשה לנו חסד גדול שהוא מספר לנו את זה, שלא נבהל ממה שאנחנו רואים. הפסקה. כן. נכון, אבל זה מה שהרבה, בגלל זה השקענו כל כך הרבה בללמוד את ההיסטוריה של התקופה הזאת בתיאורים האלה. גם האנשים שחיו אז, כמו היום, הם ראו שקורה משהו. את צודקת, יש הרבה פעמים שאנחנו אחורה מסתכלים ואומרים, וואו, זאת תקופה מסוימת, זאת תקופה אחרת. לא, 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 אבל את צודקת, אבל בתקופה הזאת של תנועת ההשכלה, כשקורים כל כך הרבה דברים גדולים פיזית, בסדר? תנועת ההשכלה, מהפכת הדפוס, המהפכה הפמיניסטית, היה עוד משהו, המהפכה התעשייתית. נכון? נכון? לא עמד מישהו ואמר, הקשיבו, התחילה ראשית צמיחת גאולתנו. אולי הרצל כשהוא עמד על הגזוסטרה, אני צוחקת, אני אומרת, אולי הרצל כשהוא עמד על הגזוסטרה שם בווינה, אז זה מה שהוא חשב באותו רגע, אני לא בטוחה, אבל יכול להיות שמשהו מהסגנון. אני בטוחה שכשהקונגרס הציוני הראשון נפתח, אנשים הרגישו שמשהו חדש קורה, כאילו שזה העת החדשה של הציונות מתחילה. אבל את צודקת שכאילו יש רגעים מכוננים כאלה קטנים במציאות שפתאום אתה מבין שקורה משהו גדול. כשקמה המדינה, יש רגעים כאלה. אבל בגדול, כשאת מסתכלת מפרספקטיבה היסטורית, את רואה את התמורות האלה שקורה פה משהו. אבל אני חושבת שאנשים שחיו אז ידעו את זה. הם בחרו לעלות לארץ ישראל. הם עשו מעשה, גם היום לעלות לארץ ישראל זה לעשות מעשה, אבל מי שעשה את זה אז, אין להבין כמה זה היה מעשה התאבדות. ממש. זה היה משהו בלתי לא שייך, כאילו, לחלוטין. מה הכוונה? לא, אז זה קורה, ההתעוררות הציונית ממש היא מתחילה מ-1880, שם מסתכלים על זה, פרעות בנגב, פרעות קישינוב, סופות בנגב, זה כזה, משפט דרייפוס, זה משם, זה התקופה הזאת. וששם זה גם, תנועת ההשכלה היא התחילה עוד קודם, ניצנים. כן, אבל שגם צריך להבין שגם זה, זה חלק מהתנועת ההשכלה. אנחנו נדבר עוד על הכוח המדעי, הוא כותב את זה כאן. אבל זה ממש חלק חזק, כאילו. תודה רבה לך.